בפרשתנו פרשת בער אנחנו לומדים על מצוות השמיטה שהקדוש ברוך הוא מצווה לעם ישראל לשבות מדי שנה שביעית בקרקע, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, את צפיח כצירך לא תקצור, ושבתה הארץ שבת להשם. חכמינו ז"ל מבארים לנו את מצוות השמיטה. מה הרעיון במצוות השמיטה? כתוב בספר החינוך, ועוד הראשונים מסבירים, שאדם חי בעולם הזה הרבה שנים, הוא יכול לחשוב לעצמו, אני עשיתי, אני פועל, אני עושה, אני מייצר, הכוח שלי, הרעיונות שלי, אני החברמן. אומרת לו התורה, פעם בשבע שנים, אתה הכל מניח, ואתה מראה לקדוש ברוך הוא, אני כלום. הכל לקדוש ברוך הוא. ולא רק אתה הכל מניח, אלא אתה מפקיר, נותן לאחרים. אתה לא לאות על ממונך. ואז אתה בעצם מרים ידיים לשמיים, ואתה אומר לבורא עולם, גם מה שאני עושה בשישה שנים שלפני כן, זה הכל אתה. אתה נתת לי את הזכות להיות זה שעובד בקרקע, אבל הכל, 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 הכל מה שקורה, זה הכל בורא עולם עושה. זה בעצם הרעיון של מצוות השמיטה. בגמרא במסכת גיטין כתוב, שבן יהוי בן יהודו הוליך את אשמדי מלך השדים, הוא הוליך אותו, ובאמצע הדרך הם ראו מישהו שהולך לסנדלר, ואומר לו, תייצר לי נעליים לשבע שנים. חייך אשמדי. שאל אותו בן יהוי בן יהודו, מדוע אתה מחייך? אמר לו אשמדי, האדם הזה לא יודע אם הוא יחיה שבע ימים. הוא מבקש נעליים מהסנדלר שיחזיקו מעמד לשבע שנים. איך בכלל יודע שהוא הולך לחיות? הרי שבע ימים הוא לא יודע אם הוא יחיה. זה בעצם הרעיון של שמיטה, שאנחנו מרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו ברשותך הכל אתה עושה. אנחנו לא עושים כלום. אנחנו צריכים סייעתא דשמיא ביום יום כדי שנוכל לחיות, כדי שנוכל לעבוד, כדי שנוכל לייצר. והעובדה היא שבשנה השביעית אנחנו זורקים הכל אליך ומפקירים את הכל. ואתה בואי ראוי לו, נותן לנו ההבטחה שבשנה השביעית, אם נשבות את הכל, נשבות ונפקיר את הכל, אז התבואה בשנה השישית היא תעשה לא רק לשנה השישית, אלא לשנה השביעית ולשמינית, יהיה כל כך הרבה תבואה ויהיה כל כך הרבה יבול לעוד כמה וכמה שנים, למרות שאם מפקירים שנה ולא עובדים בשדה שנה, הכל מתקלקל לפי דרך הטבע, אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח שלא רק שלא יתקלקל, אלא יהיה יבול יותר טוב, ויהיה ברכה, תהיה ברכה בתוך השדה. יש הרבה הרבה סיפורים במשך השנים, שחקלאים ששמרו שמיטה, ראו ישועות, וראו ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע. בספר נפלאותיך השיחה, ראיתי סיפור מעניין, אותו סיפר הגאון רב שלמה זלמן גרוסמן, שליטה, רבה של העיר אלעד. לפני שנים עברו, לפני 50 שנה, הוא היה רב של בקעת הירדן. בקעת הירדן זה מקום שעם הרבה הרבה חקלאות, ושם הוא היה מחזק ונותן שיעורים. וכשהגיע פרשת בהר, הוא דיבר על הנושא של מצוות שמיטה, וזה היה בדיוק לפני שנת השמיטה. ואחד החקלאים ששמע את הדברים שלו אמר, האם זה נכון מה שאתה אומר, שהקדוש ברוך הוא מבטיח שיהיה ברכה עם שופטים בשנה השביעית? אני חייב לנסות את זה. אתה בטוח אבל שלא יהיה לי שום נזק? אתה יכול לקחת על עצמך אחריות? הוא אמר לו, תשמע, בוא נלך ביחד לפוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב. זכותו יגן עלינו. היה אז בשיא ימיו, בשיא פסיקתיו. הוא לקח אותו איתו ביחד, והרב לישיב אמר לו, להבטיח אתה לא יכול. התורה אמנם בירכה אבל אתה יכול להגיד לו שיהיה לו סייעתא דשמיא גדולה מאוד מאוד מאוד. היהודי הזה קראו לו אפי. ככה הוא מספר. אפי באותם שנים לא זרע בשדה. באותם ימים היו כולם מקבלים מהסוכנות היהודית זרעים, כל החקלאים היו מקבלים זרעים, ואותם הם היו נוטעים, הכל היה שייך לסוכנות היהודית. הוא באותם שנים, באותם שנה, הפקיר הכל, שבת ממלאכתו, ולא לקח זרעים, וכל החקלאים, החברים שלו, לגלגו עליו, על אפי, שעושה את הטעות של החיים שלו כביכול, הולך ושובת ממלאכתו שנה שלמה. מי שיודע, בחקלאות הדבר הזה נקרא כמו התאבדות. לאחר שנת השמיטה, לאפי הזה החקלאי היה קשר טוב עם אחד מהסוכנות, והוא אמר לו, תשמע, אין לי זרעים לתת לך, עבר כבר השנה, אבל אם אתה רוצה, נשאר לנו כמות של זרעים שפג תוקף, אין להם כבר את הכוח, זרעים של סלרי, תנסה לעשות את זה, מה יכול לקרוא? להפסיד אתה בטוח לא יכול, להפסיד יותר מה שהפסיד אותה אתה לא יכול. אולי תנסה לעשות עם זה משהו, למרות שאין לזה סיכוי, כי הם לא זרעים משובחים, פג תוקפם ואין להם כוח אמיתי להוציא את מה שצריכים להוציא. אותו אפי לקח את הזרעים וזרע אותם בסוף שנת השמיטה, לאחר שהסתיים שנת השמיטה. מגיע החורף, יורד גשם, והסלרי גודל. גודל סלרי בצורה שלא הייתה זכורה באותה שנה בכל ארץ ישראל. הסלרי גדל לממדים עצומים עצומים. באמצע החורף, בחודש שבט אדר, מתקשר אליו האיש מהסוכנות החבר שלו, תגיד לי אפי, אתה זוכר את הזרעים שנתתי לך עם הסלרי? נו, מה איתם? מה הפרוש, מה איתם? יש לי עשרות דונמים, סלרי, 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 אני חי סלרי, נרשום סלרי כל הזמן, ומה אתה עושה איתם? אני לא יודע מה לעשות, אני תקוע עם הסלרי. הוא אומר, תשמע מה קורה, באירופה יש גל קור רציני ביותר. סופות שלגים וקור רציני, ובאירופה אין להשיג סלרי. האירופאים רוצים להתחמם, לעשות להם מרקים, לעשות מרק חם, מרק מכניסים סלרי, שזה התבלין המיוחד למרק, ואין סלרי, הסלרי שם ביוקר. כמה חשבת למכור סלרי? הוא אומר, לא אכפת למכור בדולר אחד. הוא אומר לו, אל תמכור בדולר. אתה הולך למכור סלרי ב$4. אתה עכשיו רק דואג להביא עשרות או מאות פועלים, לקצור את הסלרי, אני אדאג לשנע את זה בקונטיינרים, להטיס את זה לאירופה, ואתה תעשה בוכתה, חבילה גדולה שלא עשית כל ימיך. אפי הזה הלך, הביא ערבים מכל הכפרים, עבדו במשך ימים רצופים, קצרו את כל הסלרי הזה, והתאשר כמו שלא התאשר מעולם. אפי הזה מספר שבאותו שנה הוא קנה מכונית מרצדס, שהיה סמל של יוקרה, הוא קרא לזה המרצדס של סלרי. המרצדס של סלרי. הסלרי הביא לו את המרצדס, הביא לו את היוקרה. זה סיפור אחד מני רבות של הכוח, של הברכה, של שמיטה. והקדוש ברוך הוא מראה לאנשים, אתה לא תעשה כלום. אם אתה חושב שאתה עשית כל יום חייך, בשנה השביעית אתה לא עושה כלום. אשלך על השם יאהבך, והוא יחלק לך. לא ייתן לו למות לצדיק. הקדוש ברוך הוא מבטיח ברכה עצומה. למי שישבות בשנת השמיטה, למרות שלפי ההיגיון ולפי השכל, אין שום היגיון למה שאדם יקבל ברכה. אם שנה שלמה הוא לא זורע ולא משקה ולא מזבל את השדה שלו, איך יכול להיות שיש ברכה בשדה? אבל אם הקדוש ברוך הוא מחליט, ההיגיון לא מדבר. השכל לא מדבר, הקדוש ברוך הוא מחליט, יש ברכה מיוחדת. ואומר החתם סופר, זכותו יגן עלינו, אמרה נפלאה ביותר. הפרשתנו מתחילה, וידבר, השם אל מוישה במדבר סיני, וידבר השם אל מוישה בער סיני לימור, דבר עם בני ישראל, כי תבואו על הארץ ושבתה הארץ, שבת להשם. אז רש"י מיד מביא בתחילת הפרשה, מדוע דווקא פה במצווה הזאת נאמר שהשם דבר למוישה בער סיני? הרי כל המצוות נאמרו למוישה מסיני, למה דווקא פה כתוב בהר סיני, מה שלא כתוב בכל המצוות? אומר רש"י, לומר לך, כמו שמצוות שמיטה נאמרה, פרוטותיה ודקדוקיה מסיני, כמו ש... אז כך תדע שכל המצוות נאמרו כל הפרטים והדקדוקים מסיני. שואל החתם סופר, אבל מה תירוץ פה? אז למה דווקא בחרו את המצוות שמיטה לומר לך שאת כל המצוות נאמרו פרטותיה ודקדוקיה מסיני? למה לקחת מצוות ציצית ואמרת את זה שזה נאמר בהר סיני, והיית יודע שכל הפרטים והדקדוקים של כל המצוות בהר סיני? מדוע דווקא בחרו את מצוות שמיטה? אומר החתם סופר, לימוד נפלא ביותר. אומר החתם סופר, אנחנו יודעים שאחד הראיות הנפלאות ביותר, שהיום מסבירים בכל ארגוני הקירוב וארגוני התשובה, שהתורה היא תורת אמת, וזה לא זה מסמך שמישהו פיברק, או שמוישה רבינו כתב את זה לבד, חס וחלילה, אלא התורה נאמרה על ידי הקדוש ברוך הוא למוישה. אנחנו לא צריכים ראיות, כי יש לנו קבלה, דור אחר דור, דור אחר דור, דור אחר דור, עד מוישה רבינו, עד הר סיני. אנחנו יודעים, הקבלה היא חזקה כמו ראות העין, כך כותב הכוזרי. אנחנו לא צריכים ראיות, אבל גם בשביל ליישב את השכל, רואים בתורה כל מיני הבטחות, שיד אנוש לא יכול להבטיח את זה. כמו ההבטחה של מצווה שמיטה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם ישמרו שמיטה, אז אני וציוויתי את ברכתי, וזה עשה לשלוש השנים, שנה שישית, שביעית, שמינית, התברך בצורה מדהימה. האם בן אנוש יכול להגיד כזה דבר? יכול להבטיח הבטחה כזאת? אין זה אלא שהקדוש ברוך הוא, שמלוא כל הארץ כבודו, שתקיפו בעל היכולת ובעל הכוחות כולם, הוא יכול להבטיח את ההבטחה הזאת, לא לשנה אחת, לא לשמיטה אחת, לא לשתי שמיטות, אלא לעולמי עד רואים כל שנה, כל שנת שמיטה רואים ניסים ונפלאות. מי יכול להבטיח כזה הבטחה? אולי זה לא יתקיים. לא, הקדוש ברוך הוא יכול להבטיח, כי בידו הכל. הוא יכול לעשות הכל. ולכן פה רואים, מצווה שמיטה רואים שהתורה היא תורת אמת, שניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו בהר סיני. אומר החתם סופר, לכן דווקא במצווה שמיטה כתוב, וידבר השם למוישה במדבר סיני, כי מצוות שמיטה מוכיחה לנו שהתורה ניתנה למוישה רבינו מפי הקדוש ברוך הוא בהר סיני. זאת ההוכחה. לכן דווקא מצווה שמיטה כתוב בהר סיני, כי זה הולך ביחד. זה מעיד על זה. מצווה שמיטה מעידה, הברכה של שמיטה מעידה על הכוח הנפלא של התורה, שכל התורה היא תורת אמת, שניתנה ונאמרה מפי הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו בהר סיני. בכדי להמחיש עד כמה יהודי בעולם לא הוא עושה כלום, אלא הקדוש ברוך הוא עושה הכל, כמו שאמרנו שזה הרעיון של המצוות השמיטה, נספר סיפור שהיה עם הגאון הקדוש רב חיים מוולוז'ין, זכותו יגן עלינו. בעיירת וולוז'ין היו שני אנשים שהיה להם סכסוך על קרקע, למי זה שייך הקרקע. הם הלכו, שרחו אחרי דין, הלכו לבית משפט, שילמו כספים, לא הלך כלום, זה טען ככה, זה טען ככה, לא הגיעו לעמק השווה. הלכו לגורן הקדוש רב חיים מוולוז'ין, שברוב חוכמתו יפסוק. רב חיים מוולוז'ין קרא לשני בעלי הדינים, מושיב אותם, ושוב, זה טוען ככה וזה טוען הפוך, זה טוען ככה וזה טוען הפוך. לא הגיעו לעמק השווה. אמר רב חיים מוולוז'ין, תשמעו טוב, אני מאוד רוצה ללכת ולראות במה מדובר. אני חייב לראות את הקרקע, כדי שאני אוכל לפסוק. טוב, הרב רוצה לראות, אנחנו נראה. לקחו אותו, בא ביחד במעמד שני בעלי הדינים, הלך לקרקע, והוא אמר, תראו לי את הקרקע, הם הצביעו, הקרקע מתחילה מפה ועד פה. ואז שוב פעם מתחילים להריב, זה אומר, זה שלי וזה שלי. אומר רב חיים, רק רגע, רק רגע, אני רוצה לשמוע מה הקרקע אומרת. רב חיים משתתח על הרצפה, הניח את אוזנו על הרצפה, אני רוצה לשמוע מה הקרקע עצמה אומרת, למי היא שייכת. למי היא שייכת בדיוק? שני הבעלי הדינים עמדו ככה, הם לא ידעו מה רב חיים מוולוז'ין רוצה לשמוע מה הקרקע אומרת. כנראה הוא יכול לשמוע מה שאנחנו לא שומעים. הם עמדו ככה. רב חיים מוולוז'ין כמה דקות נשקף ככה עם האוזן צמודה לקרקע, ואז רב חיים מוולוז'ין מתרומם ואומר, טוב, יש לי תשובה, בואו איתי לבית הדין. שני היהודים האלו כבר רוצים לשמוע מה הקרקע סיפרה לרב חיים מוולוז'ין. הם הולכים יחד איתו, מגיעים לבית הדין, נהיה שקט בבית הדין, כולם רוצים לשמוע מה הקרקע סיפרה. פותח רב חיים מוולוז'ין ואומר, תדעו לכם שהקרקע אומרת ששניכם שייכים בכלל אליה. שניכם שייכים אליה. לא היא שייכת לך ולא היא שייכת לך, אלא שניכם שייכים אליה. שניכם בבוא העת, יום אחד, ישימו אתכם בתוך הקרקע ויחסו אתכם. שני האנשים האלו החליפו מבטים אחד לשני, והיה רק כמה רגעים של שתיקה בבית הדין. הם הבינו טוב טוב את הרמז. רב חיים מוולוז'ין אומר להם, אתם רבים? על מה אתם רבים? על קרקע? כמה שנים אתם חיים בעולם? יום אחד שניכם תיכנסו לתוך הקרקע, אז מה, אתם לא יכולים להגיע לעמק השווה? תוך כמה דקות הצליח רב חיים מוולוז'ין לעשות פשרה ביניהם ולחלק את הקרקע לטובת שני הצדדים, כולם יצאו מרוצים אחרי שהם הבינו את הרמז. זה הרעיון של מצוות השמיטה. הקרקע שייכת לקדוש ברוך הוא. כולנו שייכים לקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו. לי הכסף ולי הזהב, נאום השם. ממילא, פעם בשבע שנים אנחנו עוצרים את הכל ומראים לקדוש ברוך הוא, הקרקע שייכת אליך, אנחנו שייכים אליך, ואתה עושה הכל, ולמרות שלא נעשה כלום, אתה ציווית את ברכתך, וככה אכן רואים כל שנה את הכוח של מצוות השמיטה. בתא מצוות השמיטה מצאנו עוד כמה וכמה טעמים, כתוב בשם החידה, זכותו יגן עלינו, שכתוב בגמרא, שרובע אמר לתלמידיו, כל ימות השנה תבואו ללמוד אצלי תורה, חוץ מימי ניסן ותשרי, אל תבואו, אלא תעשו מה שאתם צריכים לעשות בקרקע. בניסן, קוצרים את התבואה, בתשרי, זורים, חג האסיף, שני החודשים האלו מטפלים בשדה בשביל, כדי שיוכלו אחר כך ליהנות מזה. ממילא הוא אמר להם, בחודשים האלו, תעשו את מה שאתם צריכים לעשות, כדי שתוכלו כל השנה לבוא וללמוד תורה. אומר החידה, שחיתו יגן עלינו, יוצא, שאם ניקח במשך שש שנים, שני חודשים כל שנה, כפול שש, זה יוצא 12 חודשים, תקופה של שנה, שלא לומדים תורה. כנגד השנה הזאת, כנגד ה-12 חודשים האלו, שכולם עסוקים במלאכה, בא בחודש תשרי וחודש ניסן, הקדוש ברוך הוא ציווה לנו, שיהיה לנו מצוות שמיטה, שבו אנחנו שובתים הכל, וכל אחד הולך לבית המדרש, לישיבה ולומד תורה, אין לך במילא מה לעשות, רק ללמוד תורה. כנגד ה-12 חודשים האלו, שבהם ביטלנו מתורתנו, צריכים ללמוד שנה שלמה. ממילא אומר החידה, מובן היטב, למה כתוב דווקא במצוות שמיטה, וידבר השם אל מוישה בהר סיני לאמור. כי השמיטה היא כדי שיוכלו ללמוד את התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בהר סיני. 12 חודשים לא למדנו תורה במשך 6 שנים. 12 חודשים הצטרפו שלא למדנו תורה, לכן צריכים ללמוד את התורה עכשיו בהר סיני, שנה אחת שזה שנת השמיטה. ככה מסביר החידה. בספר צרור רמאו מסביר שהקדוש ברוך הוא הרי ברא את העולם שישנם עניים ועשירים. עולם חסד ייבנה. העשירים צריכים לעזור לעניים. הקדוש ברוך הוא ברא את העניים כדי שהעשירים יהיה להם זכות קיום בעולם. הם יוכלו לעזור לעניים, והעניים מקבלים מהם. כל ימות השנה אני חי בצער, באי ודאות, מאיפה ייקח היום לחם לתת לילדים שלו, מאיפה ייקח מלבושים, מאיפה ישלם שכר דירה, מאיפה יפרנס ויחכה את משפחתו. העשיר כל ימות השנה, כל ימות השנה יושב בנחת ונהנה ושמח. אף פעם העשיר לא מרגיש את הצער של העני. ואם העני בא לבקש מהעשיר, הוא עוד לפעמים יכול לעשות לו פרצופים עקומים. כן מגיע לך, לך תעבוד, לך תעשה. פעם בשבע שנים הקדוש ברוך הוא אומר לעשיר, גם אתה לא תעבוד. גם אתה תרגיש סוג של עניות, לא תוכל לקחת לעצמך יותר מדי מהשדה שלך. ואז העשיר מבין שכשאני מגיע אליו, צריכים להתייחס אליו בכבוד. הוא יודע לטעום את הטעם של העני. ככה כותב ספר צרור רמאו. יש סיפור מאוד מעניין שהגאון רבי אליהו חיים מייזל, שהוא היה הרב של לודג', היה פעם שנה אחת, חורף אחד מאוד מאוד קר בפולין, בלודג', והמחיר של העצים שבהם היו מסיקים את התנורים עלה מאוד מאוד ביוקר, ולאנשים לא היה, לעניים לא היה לקנות, לא היה כסף לקנות העצים ולא יכלו להסיק את ביתם, ממש כפו מקור. הלך הרב של העיר רב אליהו חיים מייזל לכל העשירים לקחת מהם מצוות צדוקה כדי שיתנו כסף כדי שיוכלו לתת לעניים לקנות עצים. הגיע לאחד מהעשירים הגדולים, שקראו לו קלמן פוזננסקי. ההוא היה גביר גדול מאוד, על וילה יפהפייה, טירה מפוארת, והרב הגיע, הוא דופק לו בדלת בשעת לילה, המשרתים פותחים, רואים את הרב, מיד מודיעים לגביר, הרב של העירה פה. מיד מגיע בעירת הכבוד, רב קלמן פוזננסקי, הוא אומר, כבוד הרב, בואו תיכנסו לתוך הבית. הרב אומר לו, הרב לא נכנס, ומתחיל להגיד לו, עומד בפתח של הבית, ומתחיל לדבר איתו, תדע לך, יש פה חורף קר בפולין, אנחנו, יש לנו ברוך השם, בגדים, אבל העניים, בקושי יש להם ממה להתכסות, בבית שלהם, בית רעוע, צריכים לחמם אותם, אותם ואת משפחתם, את ילדיהם ואת בנותיהם. אני מבקש ממך, תעזור להם. ורבי יהוא חיים מייזל ממשיך לדבר איתו, והוא אומר לו, תבוא תיכנס. רבי יהוא חיים מייזל עומד על מקומו. לאט לאט, הגביר, שלא היה רגיל בכך, לעמוד בחוץ בחורף, התחילו שעיניו נוקשות, זה לזה, התחיל לראות מקור. ואז, מעריך איתו הרב של העירה, עוד ועוד ועוד, בכוונה. עד שהגביר אומר לו, הרב, בואו תיכנסו, אני רוצה לדבר איתכם, אני אתן לכם. הלך הגביר, נתן סכום גדול מאוד לרב, ואמר, כבוד הרב, בואו תיכנסו, יש לי עוד כמה דברים לדבר איתכם. ואז הסכים הרב להיכנס, דיברו על כמה דברים, כמה מהנושאים שצריכים לדבר. ואז שואל אותו הגביר, ילמדנו הרב, מה קרה? מדוע הרב לא נכנס מיד? מדוע הרב נתן לנו ככה לדבר בחוץ? אמר לו הרב, אני פשוט רציתי שתרגיש את הכפור שהעניים מרגישים. שאתה נמצא בתוך הטירה שלך, מחומם ומוסק היטב, אתה בכלל לא מעלה על הדעת מה הרגשה של אני. בשביל שתוכל להרגיש את זה, דיברתי איתך בכוונה בפתח הבית, שתרגיש, שתרעד, ואז תבין. ואכן אותו גביר נתן סכום גדול. זה היה בעצם, אומר ספר צרור רמאו, שזה הרעיון של שמיטה, לתת לעשירים שנה אחת להרגיש מה העניים מרגישים, כדי כשמגיע אליך עני, תדע לתת לו סכום יפה ותרגיש, תדע שזה לא פשוט, ותדע להרגיש את המצוקה שלו. אברבנאל כותב שהעניין של מצווה שמיטה, שזה כל שבע שנים, שהקדוש ברוך הוא רוצה להזכיר לנו שימי שנותינו בהם 70 שנה. אדם בא לעולם, והרבה פעמים הוא לא זוכר, שבעולם הזה זה דירת הרי, ואדם צריך לאסוף מהר מצוות, חטוב ואכול, חטוב ואכול, כמה שיותר מצוות, כמה שיותר תורה, יש, אין לך הרבה זמן בעולם. לכן מזכירים לנו את מצוות השביתה כל שנה שביעית, שבעצם זה מזכיר לנו שהעולם הוא במספר שבע, שבעה ימות השבוע, שמיטה, הכל שבע זה מספר יהודי שהולך וסביב. למה? להזכיר לנו את ימי שנותינו בהם 70 שנה. בספר מתי מוישה מביא רעיון נפלא מה העניין של מצוות השמיטה. אז הוא מסביר כך. הוא מסביר כך שהאדמה, אנחנו הרי יודעים כך, כך הוא מסביר. ישנם 365 יום ימות החמה, 365 יום בשנה. אם ניקח את מספר השבתות שיש בשבע שנים, כל שנה יש 52 שבתות, אם נכפיל אותם בשבע שנים, יוצא 364 שבתות. עכשיו, מכיוון שבשבת כולנו צריכים לשבות, לא לעשות מלאכה, לא עושים מלאכה, אבל הקרקע ממשיך לצמוח בשבת. מה עושים? לכן נותנים לו שנה אחת לשבות 365 יום כנגד אותה מספר שבתות שהאדמה המשיכה להצמיח. בשבע שנים יש 364 שבתות. כנגד זה 365 ימים אנחנו שופטים בשנת השמיטה של 365 ימים, כנגד 364 שבתות שהאדמה המשיכה לצמוח ולא לשבות בשבת. אבל מכיוון שגם באותו שנת השמיטה האדמה ממשיכה להצמיח ספיחים, ספיחים, מה שקצרו, יש גרעינים שממשיכים להצמיח ספיחים, לכן צוותה התורה שאחרי שבע שנות שמיטה, יהיה שנת היובל שזה יחפר על אותם, אותה שנה של שמיטה. שנזכה כולנו בעזרת השם לשמור את מצוות השמיטה ולדעת את הרעיון שבמצוות השמיטה ולקבל את כל הברכות שישנם במצוות השמיטה. אמן ואמן.